אנחנו בקהלת פרק ז פסוק ב. הנושא שלנו נושא חשוב. נכון, אמנם שאנחנו מאוד 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 מעוניינים שהכל בחיים רק יזרום, אבל לפעמים בין זרימה לזרימה, בין זרימה לזרימה, יש לפעמים קצת דברים מעניינים. בואו לא נגיד דברים לא טובים, דברים מעניינים. והשאלה שלנו, איך להתייחס לאותם נקודות שנמצאות בין דבר טוב לדבר טוב, איך הופכים אותם למנוף לטוב. אז הפסוק, שלמה המלך אומר, טוב ללכת אל בית אבל מלכת אל בית משתה. באשר הוא סוף כל האדם, והחי ייתן אל ליבו. זה הפסוק, שלמה המלך בדרך כלל, איך אומרים, פסוקים מעונן חלקית כזה, אומר את האמת כמו שהוא רואה אותה, ככה על השולחן, בלי כחל ובלי סרק. לפני שאנחנו צוללים לאיך שהחסידות מסבירה את הדברים, נתחיל קודם כל עם איך שרשי מפרש, טוב ללכת אל בית אבל מלכת אל בית משתה. אז הוא נותן פשטן, רשי הוא פשטן, הוא נותן פירוש פשוט, שכשהולכים לבית האבל עושים חסד גם עם המתים וגם עם החיים. זאת אומרת, זה עושה נחת לנפטר כשבאים לנחם את אלה שיושבים עליו. אז כיוון שכך, אתה עושה חסד כפול. ואילו כאשר אתה הולך לבית המשתה, אז אתה עושה אומנם שמחה לחתן, לקלה, או שזה שמחה אחרת, לא משנה, אתה עושה לבעלי השמחה שמחה, כלומר שמחה לחיים. אבל אין פה שמחה למתים. אז כיוון שכך, אומר עדיף, רשי כפשטן, כן? עדיף ללכת לבית האבל שאתה עושה דברים כפולים, מצווה כפולה, מאשר ללכת לבית המשתה, ששם אתה לא עושה שמחה כפולה. זה הפירוש הפשוט. אבל ישנו פירוש נוסף, בהמשך של הפסוק, כי זה סוף כל האדם, זה פירוש ממש מוסרי, בדרך המוסר, מביא אותו המצודה דוד, והוא מפרש שהסיבה שטוב ללכת לבית האבל מללכת לבית המשתה, מכיוון שכפשוטו, סוף כל האדם, שהוא עולה לעולם האמת, לעולם שכולו טוב. אז כאשר האדם הולך לבית האבל, הוא פשוט מתחיל לחשוב מה יהיה בסופו, וכשהוא חושב על מה שיהיה בסופו, הוא משפר את מעשיו. זה גם כן פירוש פשטני לפסוק, ומה שאני רוצה להעיר, שלפי הפירוש הפשטני הזה של המצודה דוד, יוצא שהתועלת במה שהולכים לבית האבל מללכת לבית המשתה, מללכת לחתונה, זה תועלת שהאדם ירכז את מעשיו לדברים טובים, ואז הוא יחיה נכון גם את ההווה, אבל בעיקר יראה טוב בעולם הבא. הפירוש שהחסידות נותנת לפסוק הזה, שההליכה לבית האבל נותנת לאדם משהו לא לאחרי מותו, אלא לחייו. כלומר, זה לא החיים בשביל המוות, צריך לחיות נכון כדי שנמות נכון, חלילה, אלא הפירוש של החסידות שמביא אותו הרבי עצמך צדק באחד מהמאמרים שלו, זה שכל אדם, כל פעם שהוא צריך לעשות איזושהי עלייה בחיים, להגיע לדרגה טובה יותר, גבוהה יותר, הצלחה שממתינה לו בסדר גודל מעבר למה שהוא היה רגיל עד עכשיו, כל פעם שהמצב הוא כזה, אז בעצם האדם צריך ליפול מהדרגה שבה הוא אוחז, כדי שהוא יוכל להיות כלי לדרגה החדשה שאליה הוא מתכוון, מכונן את דרכו להגיע אליה. האדמו"ר עצמו הצדק מסביר לנו כלל מאוד מאוד יסודי. הטבע של האדם, הטבע שלנו, זה שאנחנו אוהבים להידבק לברור והידוע. אנחנו לא אוהבים את הדברים החדשים הלא ידועים. דברים חדשים אנחנו אוהבים. אבל יש פחד תמיד, פחד סמוי, פחד שיש בו היגיון גם כן, אולי מחכה לנו משהו לא כל כך נעים מאחורי הקיר, בעתיד, הלא נודע. וזה הפחד. לכן, הרבה פעמים אנחנו נצמדים למקומנו, מפני שאנחנו חוששים להפסיד את הציפור שביד שלנו, ולא לקבל שני ציפורים על העץ, כמו שאומרים. אנחנו רוצים ודאות, זה הטבע שלנו כבני אדם. ובאה התורה ואומרת לנו, שאי אפשר להתקדם לדבר גבוה יותר, לדבר מעולה יותר, להצלחה גבוהה יותר בחיים, אם אנחנו לא נהיה מסוגלים קצת לשכוח את הדרגה שבה אנחנו אוחזים עכשיו, ולהיות מוכנים לאבד את מה שאנחנו רגילים עכשיו, משום שאם אנחנו לא מוכנים לאבד את זה ואוחזים בו כבקרנות המזבח, אנחנו לעולם לא נוכל לעלות לדבר גבוה יותר. ולכן, טוב ללכת לבית האבל מללכת לבית המשתה. מפני שבית האבל נותן לאדם את התובנה, את ההתבוננות, שכל פעם שמישהו עולה דרגה, כמו מהעולם הזה לעולם הבא, מהעולם החומרי אל העולם הרוחני, צריכה להיות הסתלקות מסוימת. אז הוא ייקח מזה מוסר לא על ימיו ועל חלילה על מותו הוא, אלא הוא ילמד מזה מסר על חייו, שבמשך החיים שלך, כשם שאצל המנוח הזה, הייתה אצלו עלייה, אבל העלייה הייתה צריכה להיות בהסתלקות מסוימת, שבהסתלקות זה קצת כואב, הוא בוכה, ובני משפחתו בוכים, אבל בסופו של דבר מגיע לאיזשהו מקום מעולה יותר מאיפה שהוא היה עד עכשיו, התשובה, איך אומרים, ללא פרטים, התשובה היא כן. לכן הוא נקרא נפטר, כאילו העולם הזה זה משהו שצריכים להיפטר ממנו, זה לא משהו כל כך מוצלח, בשבילו על כל פנים. אז הנקודה שמלמד אותנו הצמח צדק, ושוב אני צריך לחזור, מפני שהאדם כל הזמן עולה, וכל פעם שהוא עולה בחיים שלו, הוא צריך קצת לשכוח את הדרגה הקודמת, משום שאם הוא לא ישכח אותה, הוא לא ירצה בשום אופן להיפרד ממנה. אם הוא לא יהיה מוכן להסתלק ממנה, הוא לא יהיה מוכן, וכלי להגיע למשהו גבוה יותר, מעולה יותר, אז את זה לומדים בבית האבל ולא לומדים בבית המשתה, כי בבית האבל רואים את הסילוק שישנו שם, ושהסילוק מביא את האדם לדרגה גבוהה יותר. אז זה פירוש שהוא תועלת לא למחשבה שלנו על אחרי המוות, על החיים שאחרי המוות, אלא זה פירוש של החסידות של תועלת ומחשבה לחיים שאחרי החיים. זאת אומרת, אחרי החיים של פרק א' יש חיים של פרק ב', ואחרי החיים של פרק ב' יש חיים של פרק ג' וכן הלאה, בכל מיני עליות מדרגה לדרגה שאדם צריך ללמוד להתמודד איתם. מה שאנחנו רוצים לעשות בשיעור הזה, זה לנסות ביחד להתבונן איך אנחנו לומדים לחיות נכון. לפי המשמעות של מה שאמרתי עד עכשיו, יוצא שכל פעם שיש לנו מה שנקרא, אני לא אוהב את המילה הזאת, אבל אין לי ברירה להשתמש בה, כל מה שאנחנו קוראים בחיים נפילה, ירידה, אז בעצם זה מדבר על איזושהי עלייה גדולה שאמורה לבוא אחרי זה. אז אם כך, אנחנו צריכים פשוט להבין, להתבונן, להעמיק, איך מתמודדים נכון עם הנפילות הללו. כי המסר היהודי, המסר החסידי, שהנפילה הזאת בעצם תומנת בחובה איזשהו עתיד ורוד יותר, עתיד גבוה יותר, עתיד מעולה יותר. איך אתה מתמודד עם זה? הרי בכל אופן, כשאדם נפול, הוא מרגיש קר ורטוב ועייף ועצבני ומתוסכל. איך בכל זאת הוא נושא לעצמו איזשהו אימון פנימי לחיות נכון גם את המצב של הנפילה כדי להיות מוכן וטרי ורענן לקראת העלייה שתבוא אחרי זה. אז הנקודה הראשונה שעליה אני רוצה לשוחח היום היא תמונה במילה אריה. אריה, מה יש מיוחד באריה? הזוהר הקדוש כותב שאריה לא נופל, כלומר לא מוריד ראש אף פעם, כי אם לטרוף טרף. ככה כותב הזוהר הקדוש בחלק הראשון בדף רש למד זין, אין ארי נופל כי אם לטרוף טרף. זה הטבע שלו. זאת אומרת, גם אם אתה תראה אותו שוכב מוריד ראש, זה בגלל שהוא מתכנן איזושהי הסתערות, הוא מתכנן איזושהי עלייה, זה לא ירידה בשביל הירידה. עכשיו אנחנו, היהודים, חלק מהשמות שיש לנו, אחד השמות שיש לנו זה גור אריה יהודה. זאת אומרת, אנחנו רובנו שבט יהודה, העם שיושב פה בארץ ישראל, רובו שבט יהודה, מעט שבט לוי, יש אומרים מעט שבט בנימין, אבל רוב רובנו שבט יהודה. אנחנו נקראים יהודים על שם שבט יהודה, ועם ישראל נקרא גור אריה, והאריה יש לו את התכונה הזאת, קרא שכב כארי. הוא אמנם יכול לכרוע, והוא יכול גם לשכב, שהתנועה הזאת של שכיבה זה כאילו תנועה שעכשיו אני חסר אונים ברמה מסוימת, אבל זה לא נכון. זה בעצם, הוא מכין את עצמו עכשיו ממש לאיזושהי עלייה גבוהה. וזה הטבע שלו. וזה הטבע שלנו שאנחנו צריכים, זאת אומרת, להתבונן בו, הטבע שלנו כיהודים. כל עלייה, כותב המגיד ממזריץ', כל נפילה שלו אינה רק בשביל הקימה שיקים עמו עוד ניצוצות, וזהו קרא שכב כארי. כלומר, יהודי צריך להתבונן בזה שכל פעם שיש לו איזושהי ירידה, הירידה היא רק, את המילה רק, זה מילה שיש לנו להדגיש אותה היטב היטב בראש, היא רק בשביל עלייה. הבעיה היא שאנחנו צריכים כוחות. בזמן שהאדם נמצא בנפילה, כאילו שני דרכים לפניו. או שהוא מצליח לאחוז את עצמו ולהתרומם, או שחס ושלום, הנפילה הזאת מורידה לו את המוטיבציה ואת האמון הפנימי שהוא יגיע אי פעם לאיזשהו מחוז חפץ טוב יותר ונעים יותר. אם האדם מצליח להתגבר ולעבור את המשבר הזה, בטוח שהוא עולה למקום יותר גדול. חס וחלילה, היצרה לפעמים מוציא אותנו אל הייאוש ולא נותן לנו את הכוח להאמין שנצא למקום יותר טוב. אז זה בעצם איזשהו מבחן פנימי שהאדם צריך לעשות לעצמו. לכן, זה היה כל כך חשוב להלכה, שהשולחן ערוך, בתחילת הסימן הראשון שלו, אומר לנו, התגבר כארי. זאת אומרת, אתה נמצא עכשיו במצב שכיבה, מצב שינה, כמו במחשב. מצב שינה שאומר לך שאין לך כוח ואתה עייף ועוד פעם מגיע הבוקר ועוד פעם ובשביל מה? ואומרים לך שכל הירידה הזאת, כל השינה הזאת, כל הנמיכות הזאת הייתה בשביל איזושהי עלייה, התגבר כוארי לעבוד את הבורא. אני רוצה ממך, אומר הקדוש ברוך הוא, שתשים מול העיניים שלך את האריה כל הזמן, ותדע שכל פעם שיש איזושהי נסיגה הכי קטנה ביום יום שלך, יש איזושהי נסיגה הכי קטנה שלך, מישהו אמר לך את המילה לא כל כך מתאימה, לא במקום הנכון וכן הלאה, ויש לך מין נפילה, תדע לך שהנפילה הזאת הולכת להיות הזנקה מאוד מאוד גדולה, אבל תלוי אם אתה תאמין בזה. לכן תתגבר כמו אריה, תחשוב כמו שהאריה חושב כאשר הוא יש לו איזושהי ירידה, הוא חושב איך מהירידה הזאת הוא עושה את העלייה הגדולה, את ההסתערות הבאה וכן הלאה. עכשיו, אם אנחנו היינו באמת רוצים למדוד את עצמנו, האם אנחנו עריות, או שאנחנו, לפעמים הלוויה חזקה יותר, כשאנחנו אומרים אריה, זה כולל גם לוויה, אם אנחנו עריות, או שאנחנו איזה שפנים, ארנבות, כתוב במדרש תלפיות שהארנב זה בעל החיים הכי מפוחד שיש, הארנב הכי מפוחד שיש, הוא מכל עלי נידף, הוא שומע את העלים ביער נרש רשים, והוא כבר מפחד. אז השאלה מה אנחנו בוחרים? אם אנחנו רוצים למדוד איפה אנחנו עומדים במד של הדיאגרמה, אם אנחנו יותר קרובים לאריה, נמוכים יותר מאריה, אפשר לבדוק את זה בצורה מאוד פשוטה. האם אנחנו מסוגלים, נניח, אני זורק את זה בשביל ההמחשה, האם אנחנו מסוגלים לשלוח מנות מהודר למי שעשה לנו לא טוב? עכשיו בואו ננסה לנתח את זה, כן? עזבו רגע את הרגע, שימו אותו שנייה בצד. אם אנחנו מסתכלים על מי שעשה לנו לא טוב, כמי שהתעצבן עלינו, מי שהציק לנו, עשה לנו את היום השחור בחיים וכן הלאה, זה כיוון שאנחנו מסתכלים על העולם במבט שרחוק מלהיות מבט של אריה. האריה, איך הוא מסתכל על זה שהורידו אותו? על זה שהוא קרא? שזה הולך, הולך, הולך להיות פה איזושהי עלייה, הולכת להיות פה איזושהי... אז אם אנחנו באמת היינו מסתכלים על מה שקורה סביבנו ביום יום ככה, לא היה קשה לנו, לא היה לנו קשה, להסתכל גם על מי שעשה לנו איזושהי עוגמת נפש, בזכותו הגעתי למה שהגעתי. ואני רוצה לומר לכם, שאל תחשבו שאין אנשים כאלה בעולם. ראיתי אנשים כאלה, וגם אנשים כאלה שהם בכלל, בצורה החיצונית שלהם, לא שומרים מצוות. שהם מסוגלים לבוא ולהגיד על מישהו שעשה להם הרבה צרות בחיים, שבזכותו אבל הגעתי לולא הצרות האלה שהוא עשה לי, לא הייתי מצליח להוציא, אולי הייתי מצליחה להוציא את הכוחות שלי מהאלם אל הגילוי. זה תסמונת של בן אדם אריה. אריה חיובי, זאת אומרת, אריה בונה, אריה... איך אנחנו מגיעים? קודם כל אנחנו צריכים להאמין שיש לנו את הכוח. אז אני חושב שזה תלוי במבט שלנו. אם המבט שלנו שזה מנוחה, תפעלה לי מכוח כבר, די, תשתי, זקנתי ותש כוחי. אם זה הביטוי שהאדם אומר, אז המצב הוא קשה. אבל אם אני נח כדי להתרומם, זה הסתכלות של אריה. וההסתכלות הזאת היא סוף כל סוף תיתן לו את הכוחות להתמודד גם כן. הכל יכול להיות, בתוך הסיפור הזה הכל יכול להיות. יש לפעמים שהמצב הוא, המצב פשוט מכל הצדדים נראה מאוד מאוד קשה. השאלה איך אתה מביט עליו, השאלה איך אתה מתרגם אותו. בקיצור, המבט של האריה זה כשיש קושי, בוא ננסה לראות מה ההבדל בין מבט של אריה למבט של אדם אחר. יש קושי, אז אחד שהוא לא אריה יגיד ככה, זה כנראה כפרת אבונות. אני מדבר איתכם על אדם דתי, הוא יגיד, זה כפרת אבונות, זה איסורי, מגיע לי, כנראה. אחד אחר יגיד, לא, בסדר, מה שאני צריך לקבל, אבל זה, אפילו אם זה איסורים, אפילו אם זה בשביל כפרת אבונות, אז בשביל לתת לי איזושהי עלייה גדולה אחרי זה. וזה המבט הנכון, זה המבט האמיתי. עכשיו, חייבים לסגל את המחשבה הזאת, זה לא מחשבה קלה. העיקר העניין זה גם בזמן שיש נפילה לסגל את המחשבה הזאת. ומי שמצליח בזה, החיים עוברים עליו בטוב ובנעימים. מבחינה נפשית, הוא מרגיש נהדר. ולא רק מבחינה נפשית, זה מתרחש, זה קורה גם כן בשטח. פשוט, החיים שלו, איך אומרים, יש לך אנשים שאנחנו לא מצליחים להבין איך הם שורדים אחרי הנפילות שלהם. ואיך הם יוצאים מהמצב הזה. אדם שמסתכל על על הנפילה כמצב שאני ממנו יגיע לעלייה, הוא מסוגל לעשות את זה. הכרתי בן אדם שנזרק מאיזשהו מקום עבודה בצורה ממש, פרנסה, נשאר בלי פרנסה ובלי כלום. הרגשתי צורך להרים אליו טלפון, לנחם אותו, לדבר איתו. חשבתי שהוא לא ירים לי בכלל, כי הוא היה כל כך... הוא הרים את הטלפון, אני שואל, מה נשמע? ברוך השם, טוב. אמרתי לו, ואיך אתה מתמודד עם העניין? אז הוא אומר לי, אני בבין הזמנים, כך הוא אומר לי. זה בטוח שהולך להיות טוב. אני בין הטוב הקודם לטוב הבא. זה היה בעצם מה שהוא אמר לי. זה ביטוי ביהדות, זה ככה, בישיבות, זה הולך, יש זמן של פסח, יש זמן של סוכות. אני נמצא ביניהם, כאילו. זמן של פסח זה חג, זמן של סוכות זה חג. אני בין הזמנים, אני בעצם נוסע לטוב, אבל באמצע יש דרך, אז אנחנו מגיעים, אנחנו באמצע, יש כמה תחנות באמצע הדרך. עכשיו זה לא דמיון, זה מה שאני רוצה להגיד. זה פשוט ככה, מי שנוסע לטוב יגיע אליו, ומי שנוסע למקומות אחרים, עלול להגיע אליהם גם כן. השאלה לאן אתה מתכנן את צעדיך? לאן אתה רוצה להגיע? זה הנקודה. אז אני מסכם את הנקודה הראשונה, שהיא ההתבוננות, קודם כל השלב של המוחין. התבוננות, איך להכיל מצב של נפילה. המצב של נפילה הוא לא כפרת אבונות בשביל שאחרי שאני אתכפר ויזדקח אני אהיה ראוי שיעלו אותי. אלא המצב של נפילה הוא כבר אומרים לך אתה ראוי. וכדי לעלות אין שום דרך אלא כאשר אתה קצת תיסוג אחורנית מהמצב הקודם שלך. אתה לא תוכל אף פעם להגיע למצב אחר. סיפר לי היום אחד השליחים של הרבי, שניגשה אליו אישה אחת אחרי קורס שהוא העביר במקום איפה שהיא לומדת, והיא סיפרה לו שהנישואים הראשונים שלה היו מאוד קשים, והיא נאלצה להתגרש, אבל אחר כך היא נשואה פעם שנייה והיא ממש מאושרת. היא שאלה איך היהדות מסתכלת על העניין. אז אני מה שאמרתי לו, כי לא נוגע לנו בשיעור, אבל מבחינת מה שאנחנו לומדים עכשיו, זה ממש ככה. היהדות מסתכלת על זה שיכול להיות שבן אדם היה לו לא טוב, יכול להיות שהיה לו לא טוב סביל, הוא החליט בסופו של דבר שהוא גומר את הפרק הראשון, מאיזה סיבה שלא תהיה. אבל אם הוא האמין, ובזמן הזה שבין פרק ראשון לפרק שני לאף אחד לא נעים, זה לא מצב נעים. ולפעמים אתה חושב, אולי אתה טעית בזה שעשית את החיסול של הפרק הראשון, אבל אם הבן אדם שקוע יותר מדי בעבר, הוא לא מתקדם הלאה. ואילו אם הוא מתנערים מאפר קומי, זאת אומרת הוא יודע להתרומם מהמצב הקודם, אז הוא בהחלט יכול להגיע, כמו שאותה אישה מספרת, למצב הרבה הרבה יותר טוב ממה שהיה קודם. זה מאוד מאוד תלוי בצורת ההסתכלות שלו, בהשקפה שלו. היום זה לא אתמול, ומחר זה לא היום. וזה תמיד במצב של עלייה, ואם הייתה נפילה באמצע, זה רק מוכיח שאני הולך לעלות עוד יותר גבוה. עד כאן הפרק הראשון. עכשיו הפרק השני. עד עכשיו דיברתי על ההתבוננות של החבד, של המוחין בראש. עכשיו התבוננות ברגש. אני לא יודע אם אתם הרגשתם את זה, אבל לא, אולי לא בכל פעם, אבל זה, בוודאי שחשתם את זה בחיים יותר מפעם אחת. קורה לפעמים שהאדם נבוך מהמצב שאליו הוא נקלע. משהו ממש לא מתוכנן, לא נעים, ויש שתי מחשבות. הייתי קורא להם מחשבה א', אוי, נפלתי. מחשבה ב', למה זה קרה לי? כשאנחנו במחשבה הראשונה, אוי, נפלתי, זה דרגה ראשונה בנפש. כשאנחנו שואלים את עצמנו למה זה קרה לנו, זה כבר דרגה אחרת בנפש. עכשיו, מבחינת הכאב, נפגשתי, נתקלתי באנשים, שהכאב שלהם, למה זה קרה לי, היה עוד יותר גדול מהכאב של הנפילה בעצמה. האם אתם נתקלתם באנשים כאלה בחיים? איך קרה לי דבר כזה? לא הכאב מהנפילה בעצמו, אלא איך זה קרה. בוא נאמר, נניח אפילו נפילה גשמית, אדם הלך ברחוב, ונתקל באיזשהו אבן ונפל על הברך. זה קצת כואב. אבל לא היה לו נעים שכל האנשים מסביבו ראו את זה, והוא שואל את עצמו, למה זה קרה לי? איך הלכתי לא כמו שצריך? הוא לא כך מתייחס לכאב של הברך, אלא למה זה קרה. הבושה שמסביב גורמת לו לשאול על למה זה קרה. עכשיו אני רוצה לומר שישנם שתי סוגי נשמות, או שתי דרגות בנשמות. יש כאלה שיש להם נפילה, והם שואלים את עצמם, והם אומרים לעצמם, אוי, זה כואב, נפלתי. ויש כאלה שעיקר הכאב שלהם זה למה זה קרה לי. בא הצדיק רבי הלל מפריץ', מתלמידיו של האדמו"ר הזקן, האדמו"ר האמצעי והצמח צדק. והוא מחדש חידוש מדהים. הוא אומר, כאשר בן אדם הוא שקוע במחשבה, אתם יכולים לזהות בעצמכם, כי לפעמים זה ככה, לפעמים זה ככה. כאשר בן אדם שקוע במחשבה שלו, למה זה קרה לי? לא מה קרה לי, אוי נפלתי, אלא למה זה קרה? זה מוכיח שברמה מסוימת, הנפילה הזאת לא קרתה בגללו. זאת אומרת, באחוזים מסוימים, הנפילה שקרתה לו, היא לא קרתה לו כאדם פרטי, אלא היא קרתה לו כנשמה קצת כללית, שאמורה לעזור לנשמות נוספות, כשהם יהיו בנפילה. לכן הקדוש ברוך הוא מעביר אותו עכשיו איזשהו קורס, לא באשמתו, כדי שבעתיד הוא יקום מהנפילה הזאת, אבל בעתיד הוא ידע לעזור לאנשים שנמצאים במצב כזה ולתת להם את המילים הנכונות במקום הנכון. מדוע? מפני שהעולם כולו מתחלק לנשמות מקבלות ונשמות משפיעות. וכולנו גם מקבלים לפעמים וגם משפיעים לפעמים. תלוי באיזה תחום. יש פעמים שאנחנו כמשפיעים מקבלים איזשהו מסר להעביר לאחרים. ואנחנו צריכים לקבל אותו בדבקות ובגבורה, בגדולה. כאשר אנחנו רוצים להבין את פנימיותו של עולם, אנחנו מבינים שכולנו משפיעים וכולנו מקבלים. לעתים אנחנו מקבלים שיעור כדי להעביר מישהו אחר איך להתמודד עם הסבל שלו כשיבוא לו הסבל. כי יש אנשים שכשהם יקבלו את הסבל, הם יקבלו במה הם יהיו עסוקים בשעה שהם קיבלו את הסבל, לא למה זה קרה לי, אלא כמה זה כואב לי, הם יתפסו את הברך, כמו שאומרים, והם יצטרכו להתמודד עם זה. האנשים שמתמודדים עם הכאב לכשעצמו, אין להם כוח לגאול את עצמם. הם לא מסוגלים לצאת מן הכאב. כשאדם נמצא במאסר של כאב מסוים, הוא לא יכול להושיע את עצמו. בלשון של חז"ל זה נקרא, אין אסיר מתיר את עצמו מבית האסורים. לעומת זאת, האדם שהוא מרגיש את הכאב, אבל הוא גם מסוגל באותו זמן לחשוב למה זה קרה לי, זה עצמו מוכיח שהוא נמצא ברמה גבוהה יותר, שהוא לא שקוע בבית המאסר של הכאב בעצמו, אלא הוא שקוע גם בתפיסה הכללית של העולם, למה דברים קורים, יש לו זמן לחשוב למה זה קרה בעיתוי הזה, זאת אומרת שהוא עם עוצמות נפשיות גבוהות יותר. כיוון שכך, התפקיד שלו יהיה להושיע אחרים. לכן, ברגע שהוא שואל את עצמו את השאלה, למה זה קרה לי, יש לו כבר תשובה, שהיא תשובה, אמנם, תשובה אולי קצת כואבת, אבל היא תשובה מנחמת בהחלט. התשובה הזאת באה ואומרת לו, תשמע, אתה גיבור, ואתה לא קיבלת את זה בגלל שאתה אשם, אלא אתה קיבלת את זה כי אתה הולך לעזור לאחרים, ואל תדאג, לא יישארו לך צלקות נפשיות מהסבל הזה. אתה בסך הכל למדת להתמודד כדי שתוכל ללמד אחרים איך להתמודד ולהעביר אותם את הקורס שאתה עברת. זה זכות גדולה וזה גם כן יכול למלא את האדם בשמחה, זה יכול גם לתת לו עוצמה מנוף להתרומם מתוך הנפילה, וזו הדרך השנייה שאני רציתי להעביר לכם איך להתמודד עם מצבים של נפילה, אף פי שאני מאחל לכולכם שלא יהיו אף פעם נפילות. אבל כיוון שעד ביאת משיח בפועל ממש עלולות להיות איזה שהן נפילות, אנחנו אמורים לדעת איך להתמודד איתם, איך להתבונן בהם, איך לחיות אותם נכון. אני רוצה לתת המחשה קטנה. מספרים ברוסיה, כל מה שיהודים עשו, מיד תרגמו את זה למשהו שלילי. אני מדבר על רוסיה של הקומוניסטים. אז ראו פעם יהודים, יש מצווה שנקראת מצוות עירוב, שהעיר תחשב כבית אחד, כחצר אחת, אי אפשר לטלטל בה בשבת. אז מקיפים את העיר באיזה שהם חוטים סביב, כמו גדר כזאת, ואז אפשר לטלטל בעיר. אז היהודים פעם תקנו את העירוב באזור שלהם, בגטו שלהם, והגויים ראו אותם ומיד תרגמו את זה, כנראה שהם שמים פה איזה שהם חוטי טלפון סמויים, מפני שהם רוצים להעביר שדרים לאויבים, הם מרגלים. אז היהודים מאוד כאבו את העניין, וכבר העלילה צברה תאוצה, וזה כבר הגיע לבית משפט ולחקירות. השר, שהיה ממונה על החקירה הזאת, בילדותו למד עם איזשהו יהודי, שהפך ברבות הימים להיות רב של העיר קישינוב, הרב יהודה לייב צירלזון. אז הרב נפגש איתו, והוא שאל אותו, תגיד, יש לכם מצווה כזאת לשים חוטים וזה עירוב? אז הוא הסביר לו שיש לנו מצווה כזאת, הוא הסביר לו את מהותה של המצווה הזאת, ואז הוא אומר, אני מבטל את הגזרה, מבטל את העלילה. אבל אני רוצה לשאול אותך, כבוד הרב, שאלה שמאוד מפריעה לי בלב. למה רק אליכם נטפלים כל הזמן שאומרים שאתם מרגלים? למה? אז הרב ענה לו תשובה שהיא גם פיקחית וגם אמיתית. הוא אמר לו, אתה למדת קראת התנך? אמר לו, כן. אתה זוכר שיוסף הצדיק פוגש את האחים שלו, אז מה הוא אומר להם כשהוא עדיין לא הכירו אותו? מרגלים אתם. יש ביהדות מושג שכשצדיק אומר דבר, אפילו אם הוא אמר את זה לא בכוונה מלאה, זה קורה. כי לילת חכם אפילו על תנאי מתקיימת. אז כיוון שיוסף הצדיק אמר לאחים שלו שהם יהודים, שהם מרגלים, נדבק בנו, איך אומרים, התסמונת הזאת, שכל פעם שאנחנו מגיעים לאיזשהו מקום, לאיזשהו מדינה, חושדים בנו שאנחנו מרגלים. אז השר שמח בתשובה והתקדמו הלאה. אני רוצה לומר, אז זה המחשה, סיפור של המחשה, שלפעמים באמת קורה שהאדם עובר איזשהו סבל, והסבל הזה הוא לא סבל שהוא יכול להבין למה זה נפל עליי, מה קרה, מה עשיתי, לא עשית שום דבר. היה פעם מישהו שאמר עליך ככה וזה קרה ככה, לפעמים זה לא באשמתך. נכון שיש לך איזשהו תפקיד בעניין, נכון שיש לך איזשהו תועלת מהעניין, תהיה לך איזושהי תועלת, אבל קודם כל אני רוצה לגאול אותך מייסורי הנפש הפנימיים, שאתה סבור שאתה אשם בעניין, ולפעמים זה כואב וכואב מאוד. טעיתי, 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 לפעמים האדם את המילה הזאת, טעיתי, כל כך קשה לו להגיד, כל כך קשה לו לחיות איתה, לא תמיד זה נכון. האדם צריך לדעת לשפוט את הדברים בעיניים יותר רחבות, לא תמיד האשמה תלויה בך. עצם זה שאתה שואל את עצמך למה זה קרה לי, זה מוכיח שיש לך איזשהו מסר, וכמו שאמרתי קודם, יש נשמות פרטיות ויש נשמות כלליות. נשמה כללית לפעמים צריכה להעביר גם לאחרים מהניסיון שלה. זה הנקודה השנייה, שהיא בעצם ההתמודדות עם המשבר באמצעות ההסתכלות על כך שאני בעצם לומד איך לעזור לאחרים. נקודה שלישית, וזה הרבה יותר קל מצד אחד, הרבה יותר פשוט, אבל מצריך עבודה, אי אפשר לברוח מזה. לפעמים נפילות קורות בחיים זה תרופה למתנפחים. הרבה פעמים אנחנו יודעים ביהדות שכשהקדוש ברוך הוא גורם לאדם איזושהי נפילה, הסיבה לנפילה, וזה ראוי שהאדם יתבונן בזה, זה ראוי, היא רק בגלל שהוא קצת היה מדי למעלה בעצמו. אז רוצים פשוט להכניס אותו לפרופורציות. עכשיו יש לזה גם פתרון. אם האדם יגרום לעצמו איזה שהם נפילות יזומות. נפילות יזומות זה לא נפילות באמצע הכביש. אם האדם ייצור לעצמו נפילות יזומות, הוא חוסך לעצמו נפילות שמורידות את הגאווה שלו. קודם כל בפירוש הפשוט, אז כשאישה מדברת עם חברתה, פתאום היא אומרת לה, את נתת לי עצה כל כך לא טובה, עשיתי את זה וזה היה לא מוצלח, המתכון של ההוגה היה כל כך לא טעים, לא משנה שזה לא טקט להגיד את זה, אבל מישהי כבר אומרת לך את זה. עכשיו את יכולה לעצור ולהגיד, רגע, רגע, מה עשית? זה, 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 זה. לא שם תפקת אפייה בכמות כזאת, אז מה את רוצה? בגלל שאת לא יודעת לרשום כמו שצריך. אבל יש אפשרות, בשביל הקטע אני אומר את זה, בשביל הקטע, זה רק דוגמה. היא תבוא ותגיד לה, זה לא הלך לה? אז אולי באמת המרשם, אולי טעיתי, אולי המרשם שלי לא טוב. כאילו היא הוריד את עצמה. עכשיו היא הוריד את עצמה, זה באמת לא משהו, כי להורדה הזאת היא לא איזשהו אסון, אסון מדינה, אסון לאומי, לא קרה שום דבר. עכשיו, ברגע שהיא הוריד את עצמה בזה, בכל זאת היא סמיקה, זה לא היה נעים, אבל היא חסכה לעצמה, אם היה אמור לבוא איזשהו פיצוץ להורדת האוויר מהבלון, זה כבר ירד עכשיו ואין לך בעיה. עכשיו אני אתן לכם דוגמה הרבה יותר רוחנית לעניין. אתם בטח יודעים, ואם אתם לא יודעים אז תדעו עכשיו, שבחב"ד פסח זה... פסח זה חג, איך אומרים, בבית חב"ד הטיפוסי אתם לא תראו את הבמבות ואת הביסלי הקשרים לפסח ואת ההוגות. שבוע ימים מאוד 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 אוכלים בריא, אוכלים בריא. כן, המצות זה עוד משהו, אבל אני מדבר אפילו על הממתקים ואפילו על תבלינים וכל מיני, יש להם חומרות בלי סוף. אחת החומרות, כן, אני לא עושה אתכם חבדניקים עכשיו בשיעור, אז אתם יכולים לשמוע ברגיעה. אחת מה החומרות שהייתה נהוגה בחב"ד, שהרבה מחב"ד נוהגים בה, זה לא לצרוך מוצרי חלב. עכשיו, אל תשאלו אותי למה. יש לזה 1001 סיבות, אבל זה אחת מהחומרות בחב"ד. למשל, הרבי בעצמו כן השתמש במוצרי חלב, אבל יש מחב"ד כאלה שלא משתמשים במוצרי חלב. זה רק לצורך הסיפור. עכשיו, היה חסיד אחד שהזדמן לו להיכנס לבית של הרב שלו בחג הפסח. הוא דופק על הדלת, הוא נכנס, הוא רואה את הרב שלו שותה לבן, אשל, בפסח. זה חבדניק וזה חבדניק. אז הוא אומר לו, כבוד הרב, מה זה? זה לא מקובל. אז הוא אומר לו, לא, זה תרופה. אז הוא אומר לו, איזה תרופה זה? זה מה, איזה תרופה? לתרופה למה? אז הוא אמר לו, זה תרופה להתנפחות. אני, כשאני עושה את כל החומרות עד הסוף, אני עלול להרגיש צדיק, להרגיש מיוחד. אז כל פעם בפסח אני לוקח קצת לבן שתה, שתדע שאתה לא צדיק. זה בסדר, אתה לא מושלם. לא עשית את הדבר באופן הכי הכי מושלם. אני לוקח את הדוגמה הזאת של הסיפור הזה, איך שבן אדם בתוך החיים שלו, בתוך ההווי חיים שלו, יכול להוריד את המינון של אגו שעלול להתנפח. הוא עדיין לא התנפח, אבל הוא עלול להתנפח, הוא שם את עצמו באיזשהו מקום. היו צדיקים כאלה, בעבר, ויכול להיות שזה אפילו סבים וסבתות של אלה שיושבים פה, היו כאלה שהיו מתענים הרבה במשך ימות השבוע. גם נשים, אני הכרתי, יהודי סיפר לי שסבתא שלו הייתה מתענה משבוע לשבוע, במרוקו. משבוע לשבוע הייתה מתענה. ככה הם היו להם, ככה קל היה להם, והם היו חזקים וכן הלאה. לעומת זאת, החסידות תמיד הייתה מדברת שאסור לבן אדם להשוויץ במה שהוא עושה. ולכן היה יכול להיות בן אדם שהיה חשוב לו מאוד להתענות משבוע לשבוע, והיה לו גם את הכוח לזה, אבל פתאום בא היה בן אדם ואומר לו, בוא תגיד לחיים אצלי יש יורצייט, בוא תשתה, תיקח חתיכת עוגה. הוא היה מבטל את כל ה... איך אומרים? יכול היה להיות שהוא נמצא ביום שישי בבוקר, כבר לקראת סוף הצום האחרון שלו, והוא מוכן בשבילו לגלות שהוא נמצא בצום ושלא כולם ירגישו שהוא אדם מיוחד, הוא היה מוכן לגלות את הסוד הזה, זאת אומרת, לבטל את הצום שלו כדי זה. זאת אומרת, יש הרבה פעמים שחשוב מאוד שהאדם לא ירגיש את האגו שלו שמתנפח בגלל אי יודע מה הדברים מיוחדים שהוא עשה. אז אם הוא עושה את זה, טוב. אם הוא לא עושה את זה, אז עושים לו את זה. לפעמים החבר'ה עושים לו את זה, לפעמים מסביב עושים לו את זה. אז תמיד אומרים שיותר טוב ליפול בבית ככה במקום מוגן ושמור, ולא ליפול, אתה לא יודע איפה, שזה לא יהיה ברחוב, שזה לא יהיה באיזשהו מקום לא מתוכנן. אז זה דבר שלישי שאני מעורר, שהתבוננות על הנפילה. קח את הנפילה שקרתה ותתבונן בה, שיכול להיות שהיא בסך הכל חסכה ממני, על ידי שהיא הורידה קצת את האגו, היא חסכה ממני איזושהי נפילה קשה יותר, שהייתה אמורה לבוא מפני האגו המנופח, שאני טיפחתי לעצמי. הלכתי כמו טווס, הרגשתי שמי יודע מה מגיע לי, אז לכן, טוב שאני אעשה את זה לעצמי, טוב שזה קרה פה, זה לא יקרה במקום אחר. אז יש לזה גם כן התבוננות, נכון של התבוננות של בדיעבד, אבל היא יכולה לעזור לאדם גם כן לראות את הדברים בפרופורציה. אז זה רבי נחמן מברסלב כותב, אבל אל תהיה עקשן יותר מדי. כשזה חוזר על עצמו יותר מדי, העליות והירידות בהחלט באות כדי לרומם את האדם, אין שום ספק, והאדם צריך לדעת להבין לא להיות עקשן. מה זה לא להיות עקשן? אני אגיד לכם משהו באופן אישי. לפעמים אני מרגיש קצת עומס. קצת עומס אני מרגיש. אני לא יכול כבר, אין לי זמן עכשיו לענות לשיחה הזאת, ואין לי זמן עכשיו לפנות לזה. זה הרב, אני צריך להיפגש איתך, הרב, אין לי כוח. אז אני אגיד לכם מה אני עושה בסוד. אני אומר לבן אדם, אתה יודע מה, אני עסוק השבוע, תתקשר שבוע הבא. גם שבוע הבא אני אהיה לא פחות עסוק, אבל אני אומר לו ככה. והיה אם הוא מתקשר גם בשבוע הבא, אז אני יודע שזה רציני. אני מצליח להוריד 50% מהפניות בצורה הזאת. למה אני אומר את זה? אני אומר לכם את זה בכנות. למה? מכיוון שבאיזשהו מקום אני לא רוצה להיות עקשן. אנחנו יודעים שכל אחד יש לו איזשהו תיקון שהוא צריך לעשות. כל האדם צריך להיפגש עם מישהו, וכל אדם נגזר למי הוא יעזור. אז להיות עקשן ולהגיד, לא, 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 אני בעצם קוראת את הענף שעליו אני יושב. את הענף של המזל שלי, את הענף של הדברים שאני צריך לתקן, אני באתי פה לעשות משהו בעולם. אבל מצד שני, אם אני מוסר את עצמי לחלוטין, אני יכול לקרוס. אז מה אני עושה? אני צריך לדעת מי באמת שייך לי ומי לא. אז אני אומר, שמה, אני לא יכול עכשיו, תתקשר בעוד שעה. הרבה אנשים לא מתקשרים. אם באמת אני לא יכול, אם אני יכול, אני יכול. זאת אומרת ככה, ואז בעצם אני רוצה להעביר, אל תהיה עקשן יותר מדי. אתה יכול להיות עקשן קצת. איך אמר לי פעם אחת צדיק, ששאלתי אותו, איך יכולים לדעת בשידוך, אם זה השידוך שלך או לא? אז הוא אומר לי, יש לי בך טיפ. האדם יוצא, נפגש, נראה לו בסדר, הוא לא רואה משהו. זה. איך אתה יודע, אם כן, לעשות קצת קושי. לא הרבה. לא להיות מטומטם. קצת קושי. מה זה קצת קושי? אתן לכם דוגמה שיעצתי לזוג שמתחתן בעזרת השם מחר, מבוגרים, כן? ובאיזשהו שלב זה נתקע, זה היה קשה, וזה וזה וזה. והאישה התייעצה, היא אומרת, זה לא, זה, העיקר הבעיה הייתה הילדים שלו, שהם כאילו יותר מדי קשה להם עם העניין, ואני יעצתי לה שתשמעי, תקחי קצת, תעמדי על זה שאת רוצה לא לגור איפה שהילדים שלו גרים. אבל הוא מאוד רוצה, זה המקום הכי טוב בשבילו. אני מבקש ממך לעמוד על זה בתוקף. והיא עמדה. והוא ויתר. מה אני רציתי להגיד? מה אומר לי אותו צדיק? אם השידוך הזה הוא נכון, הוא יקום. אבל אם תעשה קושי גדול, תשמע, אם אתה אוהב אותי באמת, תכניס לי $500,000 בחשבון לפני שאנחנו מתחתנים. תשמע, אתה תראה, זה לא עובד ככה. זאת אומרת, אתה יכול להקשות, אבל אם זה חוזר על עצמו שוב ושוב ושוב ושוב, אל תהיה עקשן יותר מדי. יש פה איזה מסר שעובר לך. אל תעמוד על שלך יותר מדי. יש דברים שהם לצורך פיקוח נפש. הילד שלי מאוד רוצה לרוץ לכביש. הוא ניסה פעם אחת, פעם שנייה, פעם שלישית. אז מה אני אגיד לעצמי? אל תהיה עקשן יותר מדי. תן לו קצת לרוץ לכביש. חס וחלילה. צריך קצת שכל. אומרים ביידיש, הביסה לשכל דף מנובן. קצת שכל בראש צריך. לא על זה מדובר. מדובר על דברים שאנחנו באיזשהו מקום גם כן מסופקים. אנחנו לא יכולים לקחת ספר תורה ביד ולהישבע עם ספר תורה ביד שבטוח שזה לא טוב בשבילנו. לא נראה לנו. אנחנו לא בא לנו לצאת מעצמנו, כמו הנושא של השיעור. לא בא לנו לזוז קצת. קשה לנו להתנער מהדעות המוקדמות. אבל אנחנו לא יכולים להישבע עם ספר תורה שזה לא טוב. לא בטוח שזה לא טוב. אז כשהאדם נמצא במקום הזה, וזה חוזר עוד פעם ועוד פעם, אז אומרים לו, אל תהיה עקשן. אתה יכול בהחלט לנסות לראות לאן זה יוביל, אם זה חוזר על עצמו, בפרט אם זה חוזר על עצמו מכמה מקומות שונים, שכולם אומרים לך אותו דבר. אם יבואו אלינו ויגידו לנו, יש לכם לכלוך על האף, וגם מישהו מהצד האום, יש לכם לכלוך מהאף, ומישהו רביעי מהזר, מה, אז הם כולם החליטו לצאת עלינו? כולם עובדים עלינו, כולם נגדנו, כולם החליטו לעשות עלינו אמבוש. זה לא נכון. יש דברים שאתה לפעמים לא רואה, את האף שלנו אנחנו לא רואים, ולפעמים אנחנו צריכים לקחת את זה בחשבון. אם מישהו בא ואומר לנו, למה אתה כזה עקשן? בסדר. אתה בבית המוח, הוא שונא אותי, הוא מקנה בי, לכן הוא אומר לי את זה. למחרת, אחרי חצי יום, פגשתי עוד בן אדם, אומר לי, למה אתה כזה עקשן? מעניין, שניים אמרו לי, הלאה, הלאה, שטויות, שטויות, לא משנה, הוא סתם, הוא בגלל שהוא זה, הוא בדוד שלי וזה וזה, אז הוא צריך להגיד לי מילים, כי ככה הוא. אנחנו ממשיכים הלאה, אחרי חצי שבוע הבא, מגיעים הביתה, אישה אומרת, למה אתה כזה עקשן? אז כולם טועים, רק אני נורמלי מכולם. זה לא עובד ככה. אל תהיה עקשן, יותר מדי, זה המחשה לעניין. טוב. עכשיו אנחנו נגיע באמת לפחד יש נפילה שבא כתוצאה מפחד שמכשיל אותנו. פחד מכשיל. איפה אנחנו רואים את זה? דוגמה לדבר. גם כן, זוג שביניהם הם כבר הגיעו למסקנה שהם מתאימים, והם מה שנקרא באו בקשרי שידוכים, מה שבעולם קוראים אירוסים. ואחרי, בדרך כלל, המון מקרים נתקלתי, שאחרי האירוסים מתחילים פרפרים לעוף בבטן. עשינו את זה, זה נכון, לא נכון, לא נראה לי, אבל הוא אמר ככה, אבל היא אמרה ככה, וזה פה וזה שם, ומתחיל לצאת לנו כל החשק, עד שמגיעים לקראת החתונה, כבר לא בא לנו להיכנס לחופה. זה קורה הרבה, זה קורה הרבה. עכשיו השאלה היא, ממה זה בא? אומר האדמו"ר הרש"ב, הצמצום במיצר הגרון שהמוחין בבחינת צמצום ואעלם. יש מצב שכשאנחנו חוששים לאבד את המצב הקודם שלנו, היינו במצב רווקות מסוים, מפחדים לאבד את מצב הרווקות שלנו. מצב הרווקות יש לו יתרונות. אתה נייד, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, אף אחד לא יכול, אין לך בעל על הראש, אין לך אישה על הראש. יש לו את היתרונות שלו, כן? לפעמים אנחנו מפחדים לאבד את המצב הקודם, וכשאנחנו מפחדים לאבד את המצב הקודם, אומר הרבי הרש"ב, מה שאנחנו עושים בעצם, אנחנו מכנסים לצמצום ומאבדים את השכל. אנחנו לא עושים שיקול עם שכל. ואז בשיקול הלא, לא עם השכל, אנחנו מקבעים, תקשיבו טוב, אנחנו מקבעים את הרווקות שלנו לתוך חיי הנישואים. זאת אומרת שגם אם אנחנו מתחתנים, אנחנו מתחתנים עם כל מיני החלטות רווקיות בתוך חיי הנישואים. עכשיו אני אסביר למה אני מתכוון, אני אתן לכם המחשה. יש בחור שהיה חופשי, זאת אומרת משוחרר, רווק, והוא התחתן, ואז הוא תפס רגליים קרות לפני החתונה, ואז הוא החליט החלטה לפני החתונה. בסדר, אני אכנס בסוף עם האישה הזאת לחופה, אבל אני היא לא תשלוט עליי. במה הדברים אמורים? אני יוצא מהבית, נכנס, אני לא מדווח לאן אני הולך, לאן אני חוזר. אני לא צריך, איך אומרים, שבק מעליי, לא רוצה את זה. אני רוצה להגיד לכם שהוא הגיע מהר מאוד לרבנות. והסיבה היא מאוד מאוד פשוטה, משום שהוא לקח את הרווקות, וניסה לקבע תכונה שהיא מאוד מתאימה לחיי רווקות בתוך חיי הנישואים, שזה לגמרי לא מתאים. וזה יכול להיות גם כן הפוך. אתן לכם דוגמה הפוכה. בחורה אחת דתית, יש לה מכירים מלפני שהייתה דתית, והמכירים האלה מדי פעם מתקשרים לשאול אותה מה נשמע, מה שלומך, איך זה, כמו שמקובל בעולם לפני שהיא הייתה דתית. עכשיו היא בעזרת השם בסייעתא דשמיא הולכת להתחתן עם בחור דתי. היא יושבת איתו במסעדה או לא יודע, בית קפה, כבר כמה שבועות לפני חתונה ממש, ופתאום מתקשר אחד מהידידים שלה, היא דתייה. מתקשרים, מה נשמע וזה, והיא צוחקת איתה, שואל אותה, מי זה? מדברת איתה, את מדברת איתו כמעט כמו שאת מדברת איתי. מי זו? ואז, באיזשהו מקום, הוא אומר לה, אני לא מוכן לזה יותר, לא מוכן, והם התחילו לריב. וכשרבים ביחד, מגיעים לרב, והם הגיעו אליי, על הדו שיח הזה, ואני ביקשתי ממנה לחתוך. גמרנו, את מתחילה פרק חדש, די. הוא ביקש שהיא תחליף טלפון, ואני אמרתי שהיא לא צריכה, אבל את המספרים האלה יותר לא להרים. זאת אומרת, של מה היא רצתה, זה היה לה גם כן קשה להבין את מה אני רוצה, אבל מה היא רצתה, עשינו פשרה, מה היא רצתה להמשיך את הרווקות בתוך חיי הנישואים. זה בלתי אפשרי. ככה לא בונים בית, כן? אז דברים כאלה יכולים להיות בתוך המחשבות שלנו, פרפרים כאלה יכולים ללכת בראש, וצריכים לקחת את זה בראש באיזשהו מקום, להשים את הדברים בפרופורציה הנכונה. עכשיו אני אתן לכם דוגמה כואבת, לא בתוך זוגות שהולכים להתחתן. בעולם אומרים, לא בדקתי את זה, אבל ככה יש שמועה כזאת, שילדים שראו הורים רבים ומתגרשים, הם יעשו אותו דבר. זה לא יודע, אני אומר לכם, לא בדקתי אם זה נכון. אבל אני לכשעצמי, אם היו שואלים אותי, אני הייתי אומר שזה בדיוק צריך להיות הפוך. ילד שראה בבית שלו, שההורים עשו משהו שלא טוב היה לו, אז הוא מוכן להישבע שהוא לא יעשה את הלא טוב הזה, וזה באמת ככה. אבל אני גיליתי שיש כאן איזשהו חור. יש כאן איזשהו חור. פגשתי שתי נשים ששניהם התגרשו, והן בנות להורים גרושים. והם שניהם ביקו על מר גורלן בבית הדין הזה שהן מתגרשות. אחת זה באה לעזור לשנייה, היא זו התגרשה חודש קודם, זו התגרשה חודש אחרי, לא משנה. ואז תוך כדי שהם אמרו, הם החכימו אותי בנקודה הזאת, תוך כדי שהם דיברו. הם סיפרו שבבית הלך ממש קשה, אבא היה מתעלל באמא. ממש השפיל אותה. הם התבטאו שהאמא לא הייתה מקל ספונג'ה, אלא היא הייתה מקל ספונג'ה מרות. עד שהיא לא יכלה להכיל את זה, והיא פרקה את החבילה. עכשיו, היא מספרת, הבת היותר גדולה, אני הייתי בת 16.5, אחותי הייתה בת 15 כשההורים נפרדו. ואנחנו ראינו על רקע מה. אנחנו נשבענו בתקיעת כף אחת לשנייה, שאנחנו לא נהיה מקל ספונג'ה. נו, אז אני אומר להם, הכל טוב, אבל אז הם התחילו לבכות. אנחנו עשינו את הבעלים שלנו מקל ספונג'ה. מרות. מה הפירוש? שימו לב טוב איך הנפש של האדם עובדת. אני אסביר, לא, אני מעביר איזשהו מסר. היה פה איזשהו רולטה. אני ראיתי למשל, או תיקחו דור מסוים של הורים שהיה להם מחסור. מחסור, אם זה בשואה, אם זה ממקום אחר, היה להם מחסור. אז הם החליטו, לילד שלי לא יחסר כלום. מפתנים, 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 בצד השני, קיצוניות לצד השני, הרסו אותו. זה ברור שזה ככה. אותו דבר עם הבנות הללו. הם ראו אמא שעשו ממנה סמרטוט, הם החליטו בשבועה שהם לא מוכנות לזה, אז הם הלכו לקיצוניות השנייה. אז הם הפכו להיות כל כך רגישות שאוי ובוי לא יעשו אותי סמרטוט, שהם עשו את הצד השני סמרטוט ולכן הם התגרשו בסוף. כלומר, מה אנחנו לומדים כאן? אנחנו לומדים שכשהאדם יותר מדי מפחד, הוא חרדתי. שהדבר הזה יקרה לי, אז זה קורה לו, אבל זה קורה הפוך על הפוך. זה לא קורה בגלל שהיא התגרשה מאותה סיבה שאימא שלה התגרשה. לא, היא התגרשה מהסיבה ההפוכה בדיוק לאימא שלה. אבל זה גם היה קיצוניות. זה היה גם קיצוניות. וזו נקודה שאנחנו צריכים לקחת לתשומת הלב, שנכון לפחד לפחד, אבל בואו לא ניקח את הפחד ונקבע אותו. בשום פנים ואופן. גם אם יש לי פחד לפני החתונה, ואין מי שלא נכנס לחופה עם איזה שהם פחדים, לא צריך לקחת את הפחד הזה, ולכן, בגלל שאני מפחד, אני לא אתן א', ב', ג', ד', ושמר את זכותי הקודמת, את זכות הרווקות שלי. משום שפה את הורסת, או אתה הורסת חיי הנישואים, זה דבר שהוא בלתי אפשרי. וזה בדיוק הנפילה שיכולה לקרות בלי ששמנו לב. זו נפילה מאוד מאוד עדינה, שאנחנו כשנכנסים לאיזשהו דבר, אני לא אתן את זה. האדם נכנס למקום עבודה חדש, במקום העבודה הקודם רמסו את זכותו, ואז הוא החליט שהוא יהיה ברוטלי מההתחלה במקום החדש. מה קורה? מעיפים אותו. יפה מאוד. הוא הלך לקיצוניות השנייה, לא מטורבט, לא מנומק. פה אנשים טובים. פה אנשים שלא הולכים לרמוס אותך. למה אתה מתנהג ככה? מנסים לעורר אותו והוא לא שומע. למה מרוב פחד? כי הוא קיבע מסקנות. מסקנות סגורות. יש לך אנשים, למשל בניסויים ראשונים, הם החליטו, טוב, כל האלה, אני יודע, נגיד, מה אני אגיד, שאני לא אתקל פה באף, העדה הזאת, לא לוקח אותם. אלה מסוכנים. בסדר. אז הוא הולך לעדה אחרת, אבל אתה יודע, כמניין העדות, כך מניין הניסויים שלו, משום שעם כל, עם כל זה, עד שהוא סוף סוף מגלה שהבעיה נמצאת בו. למה זה צריך להיות ככה? בגלל שהוא קיבע משהו. הוא קיבע. כאילו, זה הבעיה. זה העניין. הפחדים שלו, הוא לקח את הפחדים ושם אותם עטרה לראשו. זה לא נכון. זה בסופו של דבר נפילה. וזה נפילה שצריכים מאוד 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 להיזהר ממנה. נעבור ל... נכון. נכון. נכון.
רגע, אבל אם אדם למשל עבר משהו מסוים, מאיש מסוים, עבר אותו כל הזמן, אז הוא צריך עכשיו להגיד, טוב, אוקיי, עכשיו אני לא אהיה קשה. אני אתן לו לצרוך אותי.
בפעם השנייה, את מתכוון.
בפעם העשירית, המאיר.
או, אז מה הוא צריך לעשות? לדעתי, מה צריך לעשות?
יש לך אפשרות להגיד, טוב, אני לא אהיה קשה, לא אהיה עכשיו. ולפעמים העצמות היא כן נדרשת.
כן, אבל את חוזרת לזה כל הזמן. כל השיחה שלי זה שיחת איזון. אני לא באתי ואמרתי לכו לקצה אחד, אמרתי לפעמים כך, לפעמים כך. אני כבר נתתי כמה דוגמאות, כמו ללכת לכביש, כמו זה. אדם צריך להיות מטומטם, אני אומר את זה עוד הפעם. אבל הוא צריך להיות קשוב, ואכן אני חוזר עוד פעם, זה כבר הפעם השלישית שאת חוזרת על זה. רבי נחמן מברסלב אמר, אל תהיה עקשן. עקשן זה כאשר אתה עקשות, זה כשאין שכל, זה כמו... כמו ראש בקיר, אל תהיה ראש בקיר, זה לא חכם. ברגע שהראש בקיר זה הצלת נפשות, אז אולי זה בסדר, אבל אל תהיה ראש בקיר כשאין שכל במה שאתה עושה. זה צריך התבוננות. ולפעמים אנחנו לא יכולים להחליט את זה לבד, ואנחנו צריכים להתייעץ עם אנשים מחוץ לתמונה. זה בסדר, העוצמות האלה? אני לא מדי תוקפנית וכן הלאה? זה ריאלי? זה כמו שאימא אחת... השבוע התקשרה, היא הייתה מסיעה את הבת שלה כל יום כמו איזה לורדית לבית הספר, ומחזירה אותה עד שכבר היא לא מסוגלת. אז היא החליטה שהיא רק לוקחת אותה צד אחד, והבת התחילה לקלל אותה, והיא התחילה לדבר בצורה לא יפה. אז היא יצרה את הרכב באמצע הדרך, אמרה לה, תרדי בבקשה כאן, ותגרחי באוטובוס, שלום, זה הפרצוף שלה. אחר כך היא יושבת בבית ובוכה, אמא, אולי לא היית צריכה להתנהג ככה. אמרת לו, מה פתאום? היית צריכה להעמיד את הדברים על המקום. בשיח, איך אומרים? יש לפעמים שהאדם צריך להיות בטוח בעצמו, כן. לפעמים הגבורות האלה הן ברכה. אבל איך אומרים, האמא הרגישה שהיא לא יכולה לשפוט את זה לבד, כי אולי זה אצלה כבר המוציה ופגיעה אישית וכן הלאה, אז היא תיצא. אבל לא צריך לפחד מזה, זה דברים שצריכים לבדוק אותם. נראה... נקודה רביעית, נקודה חמישית כבר. מה הנפילה הכי מסוכנת מכל אלה שדיברנו עד עכשיו? שהאדם לא יודע איך? שהאדם לא יודע את ערך עצמו. הוא לא מחשיב את עצמו כמו שצריך, והוא אומר דברים שהאנשים לוקחים אותו ברצינות יותר ממה שהוא חשב, והוא מזיק לאחרים כתוצאה ממה שהוא אמר. כל אחד ואחד סובל כמעט מהתסמונת הזאת. כמעט כל אחד מחזיק מעצמו קצת פחות ממה שהוא באמת. והאחרים מחזיקים אותו יותר ממה שהוא מחזיק מעצמו. על כל פנים יש אנשים שמחזיקים ממנו יותר ממה שהוא חושב, והוא עלול להזיק להם במה שהוא אומר. אם הוא לא מחשיב כל מילה שהוא מוציא מהפה, אם הוא לא לוקח את הדברים האלה בצורה רצינית. אני רוצה לספר סיפור מהבעל שם טוב שממחיש את העניין. אחד מהתלמידים של הבעל שם טוב, שמו היה רבי זאב קיצס. הוא נסע לארץ ישראל. לפני שהוא נסע לארץ ישראל, אמר לו הבעל שם טוב, תיזהר במה שאתה מדבר. באמצע הדרך, האונייה עצרה באיזשהו אי, והוא יצא לנוח, והוא טעה בדרך, ונסחב, נסחב, נסחב, עד שהוא הגיע לאיזשהו בית של זקן. והזקן הזה נתן לו לאכול ולשתות, זקן יהודי. ואותו זקן שאל אותו, תגיד לי, מה המצב של היהודים ברוסיה, באוקראינה, מאיפה שאתה בא? אז הוא אומר, מצב ברוך השם, השם לא עוזב אותם, ולא, מה, הכל בסדר. ואחרי זה הוא נסע לדרכו. אבל לפני שהוא בא לנסוע לדרכו, הוא חושב לעצמו, אני טעיתי, הבעל שם טוב אמר לי להיזהר בלשון. אז הוא החליט שבמקום שהוא ממשיך לארץ ישראל, הוא חוזר חזרה לבעל שם טוב. הגיע לבעל שם טוב, אומר לו, הבעל שם טוב, פספסנו. מה פספסנו? אומר, בשמיים, אברהם אבינו עמד לפני ריבונו של עולם ואמר לו, הבנים שלך סובלים בגלות, איפה הילדים שלי? הבטחת שיהיה להם טוב, מה קורה איתם? אמר לו הקדוש ברוך הוא, אני דואג להם. אנחנו אומרים, כמו שאומרים, סמוך עליי, אני דואג להם. אמר לו אברהם, אני רוצה לראות. אמר לו הקדוש ברוך הוא, יש עכשיו יהודי יקר מאוד, הוא נוסע מארץ ישראל, מרוסיה לארץ ישראל, תפגוש אותו ותשאל אותו, מה המצב? ואתה הזקן הזה שאתה פגשת, זה היה אברהם אבינו, שירד בדמותו וצלמו לדבר איתך. והוא שאל אותך מה המצב, אם היית אומר לו שעם ישראל סובל, הגאולה הייתה על המקום מגיעה. ומה אמרת? אמרת בסדר, בסדר, הכל בסדר, וכן הלאה. אבל עיקר הבעיה הרבה פעמים, שאנחנו אומרים דברים לאיזשהו אדם, לאיזשהו איש, לאיזשהו אישה, והוא נפגע מאיתנו, אנחנו לא מבינים מה עשינו בכלל, אנחנו לא מבינים כמה אנחנו תפסנו אצלו מקום. מילה שלנו הייתה חשובה. כמו רבי זאב קיצס, הוא לא האמין, אברהם אבינו יבוא יתגלה אליי וישאל אותי מה המצב של היהודים בגלות, מי חושב על דבר כזה? גם אנחנו לא חושבים הרבה פעמים על מה שקורה סביבנו, ואנחנו צריכים לקחת בחשבון שיש בהחלט דברים, יש משקל לדברים שאנחנו אומרים לאדם ולעולם, וצריך לקחת את זה בחשבון, שלא ייווצר איזשהו נזק, חס וחלילה. נעבור לנקודה הנוספת. סיפר לי אחד מהמשפיעים הגדולים של חב"ד, יהודי מבוגר, תלמיד חכם גדול, שהוא פגש פעם אדם בעל תשובה שלא ידע חסידות בכלל, אבל הוא ידע רק איזה מאמר אחד קטן, שכל המאמר הזה הוא גם כן רק סיפורים. מאמר או סיפורים. הוא תמיד היה מתפאר, אני יודע מאמר שלם בעל פה. זה סיפורים, זה לא חוכמה לדעת. אבל הוא לקח את הנושא שהוא ידע ברצינות, והוא היה חוזר עליו כל שבת. ואחרי זמן ראיתי שהוא השתנה מן הקצה אל הקצה. כשהוא סיפר לי את הסיפור הזה, חשבתי לעצמי, כמה עושר יש לנו? כמה חוכמה, כמה חסידות לנו יש, כמה ספרים יש, כמה שכל יש לנו להבין? ואנחנו יכולים להשתנות מן הקצה אל הקצה. השאלה אם לקחנו את העניין ברצינות. האם אנחנו מאמינים שאנחנו מסוגלים וזה שייך לנו וזה אנחנו? האם אנחנו מאמין שהחסידות יש לה הרבה מה לתת לנו כדי לשנות אותנו או לא? זה תלוי בתפיסה שלך. כל מילה שלך, כל הסתכלות שלך, כל מבט שלך, אם אתה מסתכל על אני יכול להשתנות, אתה תשתנה. אם אתה מסתכל מה, מי אני, איך אני יכול, אז זה לא יקרה, לא יזוז שום דבר. אם אתה לא מאמין בחומר הנלמד, לא תגיע לשום הישגים באמצעותו. תאמין בו, תגיע באמצעותו להישגים. זו הסתכלות שהאדם צריך לשים את עצמו על הגובה הנכון, על הגובה המתאים. זה לא גאווה, זה פשוט לדעת את העוצמות שיש לך בתור יהודי. מבחינת הנשמה שלך, מבחינת הכישרון שלך, השכל שלך, מבחינת התורה המיוחדת שקיבלת, שהיא יכולה לשנות אותך ולשנות את העולם באופן פלאי. אז האדם צריך לקחת את זה בחשבון. אני רוצה לסיים רק במסר אחד, שהוא מאוד מאוד חשוב לי, מבחינת העבודה שעושה היצר הרע עלינו הרבה פעמים, והאמונה שצריכה להיות לנו ביכולת שלנו להתגבר עליו. בטבע, בעולם, יש הרבה סוגים של בעלי חיים שרצים. חלקן, זה נפלאות הבורא, אז אני מרשה לעצמי להגיד לכם את זה. יש נמלים מסוימות בדרום אמריקה שהם לוחמות נגד סוג אחר של נמלים, מנסות לכבוש קן של נמלים אחר, מסוג אחר, כדי שהנמלים האחרות יהיו מה שנקרא עבדים של הקבוצה הראשונה. יש להם כל מיני דרכים איך לעשות את זה, אבל דרך אחת ממש הצבנה אותי, אז אני רוצה להצבן אתכם גם כן. הם לוקחים את המלכה שלהם, והמלכה של קבוצה ב' ניגשת למלכה קבוצה א', הורגת אותה ולוקחת ממנה את כל החוץ מכבודכם, הדם שלה והמיץ שיש בה, ושמה על עצמה, ובזה היא מטעה אחריה את כל הקן של ה של ה של המלכה הראשונה. היא לוקחת את כל אלה אחריה והופכת אותם לעבדים ושפחות בשבילה ובשביל הקן שלה. זה טבע שנתן להם הקדוש ברוך הוא, זה מין טבע כזה. היא הופכת, כאילו משנת, כאילו את הריח, הם הכל אצלהם לפי ריח, אז היא משנה את הכל. אני רוצה לומר לכם שכמה שזה מעצבן וכמה שזה נראה לא צודק, היצר הרע עושה לנו אותו דבר בדיוק. הוא מגיע אלינו עם פנים מחויכות, שואב מאיתנו את כל הכוחות הפנימיים הרוחניים שלנו, הוא נותן לנו את התחושה שהוא המנהיג המבטיח, העתיד הטוב והוורוד נמצא בעולם שבו הוא נמצא, והוא מושך אותנו אחריו, ואנחנו הולכים אחריו כמו מסוממים, וחשים כאילו זה ההצלחה שלנו. בדיוק כמו אותם נמלות. רק ההבדל בינינו, הבדל אחד, זה שלנו יש את השכל, ולנו יש את הכוח, לא ליפול במלטאות שלו. לנו הקדוש ברוך הוא נתן שכל שהוא לא נתן לבעלי החיים. הוא נתן לנו את היכולת לעמוד ולהגיד, אני לא רוצה, אני לא מוכן להיות נגרר. אני לא מוכן להיסחף. כאשר האדם חש על עצמו, בין איש בין אישה, שיש דברים מסוימים שהוא כבר לא יכול בלעדיהם, זה אור אדום. אם יש דברים מסוימים שהוא נסחף, הוא לא מסוגל, הוא לא שולט בעצמו, כמו מחור, ומחור זה לא רק לסמים. יש מחור לטלפון, ויש מחור לאינטרנט, ויש מחור לאלכוהול, ויש מחור לדברים קטנים, לפטפט, לדבר לשון הרע, להתבדח על אחרים. יש מחירות קטנות, לא צריך להיות מחירות גדולות. כאשר האדם רואה וחש שהוא לא שולט בעצמו בנקודה הזאת, פה זה צריך להדליק לו 1,000 נורות אדומות, שהוא הפך להיות נכבש על ידי היצר רע, כמו הנמלה הזאת, שכאילו זה החיים שלי, אני לא יכול בלי זה, אין דבר כזה, אני חייבת, אני חייב, זה לא יכול להיות אחרת. זה הנורה האדומה שצריכה להדליק לאדם את ההתבוננות, זה הנפילה הכי גדולה שיכולה להיות לי. אם אני מסכים כבר למצב הזה, ואני הולך כמו אסיר אחרי המלך ששווה אותי, ואני צועק לו יחי המלך לאויב הכי גדול שלי, ואני שם אותו עטרה לראשי, והולך בעיניים עברות אחריו, ונופל 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 בתוך כל הנפילות האלו, זה דבר שהאדם יכול לעשות לו סטופ, והוא צריך לעשות לו סטופ. ואיך עושים סטופ? אם אנחנו יכולים לבד, אם אנחנו לא יכולים, אנחנו מזעיקים עזרה. והאדם לא צריך להתבייש כשהוא מרגיש שהוא מכור לאיזשהו דבר, ושהוא לא יכול, מה זה נקרא מכור? אחד הזה, כשהוא עסוק בנושא הזה, הוא לא הולך לשירותים, אפילו שהוא צריך. הוא סחוף על העניין, הוא לא חושב, יש אדם שמכור לאוכל, הוא לא יכול. אז זה הנפילה הפנימית של האדם, שהוא חייב מאוד 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 להיזהר ולהתרחק ממנה בכל כוח אפשרי, כי האדם אוהב להיות, רוצה וצריך להיות בן חורין. האדם לא בנוי להיות שבוי, לא שבוי של אחרים, וגם לא שבוי בדעת עצמו. כאשר האדם מרגיש שהוא שבוי בדעת עצמו, הוא צריך לעשות השתדלות להשתחרר, וכאן אנחנו מגיעים ליעקב אבינו בפרשת השבוע. אלוקים כבר הבטיח לו שהוא ישמור עליו, ואף על פי כן יעקב אבינו צועק, הצילני נא מעשיו, מאחי שהוא רוצה להרוג אותי ורוצה להשמין אותי, פרשת וישלח. המסר הזה הוא שכאשר האדם נמצא בפחד גדול, הוא יכול להיות מכור על משהו מרוב פחד, יכול, כמו שאמרתי, להיות שבוי בפחד. אז מה שנשאר לו, צד אחד של שפיות נשאר, וזו התפילה. הוא יכול לעמוד מול הקדוש ברוך הוא ולהגיד, ריבונו של עולם, אני מבקש ממך, הצילי נינה. ממי? מעצמי. לפעמים זה מעצמי. זאת אומרת, השוויון שאני מעניק, הכוח שאני מעניק ליצר הרע, ואז אין שום ספק שהקדוש ברוך הוא פוקח את העיניים לאדם, ונותן לו את האפשרות לראות, אתה לא תהיה שבוי, אתה בן חורים. הנשמה היהודית תמיד צריכה להיות בן חורים, ותמיד היא תישאר כזאת, במוקדם ובמאוחר. ויפה שעה אחת קודם, מה שאנחנו יכולים לעשות היום, למה שנעשה מחר.